ההתמודדות שלנו חייבת להיות תורנית. כשקמה המדינה היה ברור לכולם, לרוב עם ישראל היה ברור שיש לזה משמעות רוחנית, היסטורית, לנצח נצחים. הדברים הברורים הללו הפסיקו להיות ברורים, והרגש, דרכו של הרגש, שככל שעובר הזמן הוא נחלש. וכל מי שיותר מבוגר מבינינו והיה בתשח או בתשעין קרסיים, אז יש לו סנטימנטים, אבל בנינו כבר גדלו לתוך מציאות ברורה, והמדינה זה דבר שהוא פשוט להם, ולעניות אותי התשובה צריכה להיות מתוך תורתנו, מתוך הבירור התורני. הספר שאני כתבתי, מה שאתם רואים, אם אתם מתבוננים, הוא לא אפולוגטי. זאת אומרת, אני כותב על מדינת ישראל כמו שכותבים על אוף שנשברה לו הכנף. והשאלה, מה הדין? זה לא אפולוגטיקה, אז אני לא עכשיו אומר, הם אומרים ככה ואנחנו אומרים ככה, אלא לימוד מתון מתוך הסוגיות, בלי איומים. אני בכל מקרה מברך על הלב. זה לא מאוים. וגם מי שלא מברך על הלב, ללמוד את הסוגיות הללו. הרב טאו בהתחלה היה נראה לו, הוא לא כך התלהב, הוא לא ראה את הספר, לא כך התלהב, הוא היה בטוח שזה לא ספר על יום עצמאות, אז יהיה כתוב שהמדינה זה משהו נפלא, יצאנו מהגלות, ופתחו ועבר משהו, ובאלם, אומרים, איך הצלחת לכתוב ספר ועוד כך א', מה יש כל כך הרבה לכתוב? ויש כל כך הרבה לכתוב, עד שאמר לי רב עמי שזה בכלל לא ספר על יום עצמאות. יום עצמאות זה נפקמינה. זה ישיבה, אתה לומדים מחדש את סוגיות ההלל. יום עצמאות זה נפקמינה לדבר הזה. כלומר, אתה בוחן את הסוגיה ממקורותיה, באופן התורני שלה, ויום עצמאות זה נפקמינה. אני חושב, אנחנו, אנשים שמאמינים בגאולה, ומדינתנו יקרה לנו מאוד מאוד, חייבים להפוך את זה לעניין לימודי. כולנו אנשים תורניים, לומדים דף יומי, או לומדים הלכה, או לומדים מוסר, או פרשת שבוע. גם בסוגיות הללו של הלכות המדינה, הקמת המדינה, אז יש לקבוע מסך. בשבת דיברתי על הסוגיה שהיא הסוגיה הכי יסודית, האדם הכי יקרית, הכי יסודית בעניין הזה. ממש נחזור בתמצית על כך. בעצם, אז מה שדיברתי בשבת, עכשיו שהספר לפניכם, זה סימן ב'. רק שהוא הרבה יותר ארוך, סימן ב' וזה התמצית של סימן ב' אפשר לומר. והסוגיה היסודית היא, לדעתי יש בזה חידוש גדול מאוד. הנה, הטלפונים כבר התחילו, היום מתקשר אליי איזה ראש ישיבה והוא אומר לי, יש לו הרבה ספקות. אז אמרתי לו מה שאמרתי לכם בשבת. אם כתוב בגמרא שהנביאים תקנו הלל על כל צרה וצרה, כלומר, תקנו שתאמר הלל על כל גאולה שתהיה לעם ישראל. ולעת אותה הייתה רק גאולה אחת, זה חנוכה. רק על חנוכה, רק בחנוכה נתקן הלל על הגאולה. ההבחנה הזאת הרי לא עושים בדרך כלל, נכון? אנשים אומרים הלל, לא יודעים בדיוק למה. זאת שיש הבחנה בין שני סוגי הלל, הלל על החג והלל על הגאולה, לא עושים את זה. אבל הלל על הגאולה נתקן רק בחנוכה בינתיים. וכתוב בגמרא שיהיה עוד הלל. אז אמרתי לראש שיבת, תגיד כמה נחכה. כמה אפשר לחכות? אז הגישה צריכה להיות, האם זכינו לכך שחזון הנביאים שיהיה עוד הלל יתקיים? זה גישה אחרת לגמרי מאשר זה שהגיעו כמה ציונים והם החליטו בכוח לעשות, לתת תוכן דתי למדינה ותקעו לנו איזה הלל שנחת מהירח. אז זה היה לנו בשבת. היום אני רוצה לעסוק בסוגיה גם כן שיהיה גבול. אם יש לכם את הספר אז נסתכל מבפנים, סימן ד'. אני לא אקריא כמובן, הדברים פה, הספר כתוב בצורה מאוד יבשה ובכוונה. אין פה התלהמות ולא מנסים להוכיח לאף אחד שום דבר. לא מבין זו סוגיה. יש פה גם סוגיה שהיא הלכתית. האמת היא שיש לי על כל פרק בספר, יש לי גם דברים רוחניים, מוסריים, אמוניים, שלא כתבתי אותם, ואני לא יודע בדיוק באיזה מסגרת לכתוב אותם. למשל, את הטענה הזו, את הטענה שאני אומר, מה עם ההלל הנוסף? זה לא כתוב פה. יש עוד הלל, מה איתו? גם פה יש סוגיה מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנשים, תודה רבה, שהרבה פעמים אנשים טוענים אותה, והיא ש... כמו שאתם אומרים את הכותרת פה, בסימן ד' חיוב אמירת הלל על נס שאינה יוצא מגדר הטבע. זאת אומרת, הטענה היא שבשביל להלל להשם צריך להיות נס כמו קריאת ים סוף. משהו רציני. זה משתלב, מבחינה תרבותית, לצערנו רב זה משתלב. היום אנחנו רואים שאנשים שחוזרים בתשובה, אז הם רבועים בניסים. אומרת, כמו שאמרתי פעם, אליהו הנביא, היום זה סטנדרט. זאת אומרת, עם האהובים, 40 יום, זה סטנדרט. כל איזה ילד אומר לך, בדיוק הייתי שם ובדיוק קרה לי ובדיוק וזה, וראיתי בעיניים ניסים גלויים. אני תמיד אומר מה שכתוב ברבי אברהם בן הרמב״ם, בספרו המספיק לעובדי השם, של בנו של הרמב״ם, הוא כותב שאם אדם ילך למערה, יתבודד, ויאמר, אני בוטח בהשם שהאורבים יביאו לי עוגת רצפים ומים. כלומר שהאדם הזה הוא מגסי הרוח, איזו מידת גאווה, או מי אתה שהאורבים יביאו לך עוגות רצפים. אנשים גדולים, נביאי ישראל, הם במצבים קיצוניים, יכולים לסמוך על הנס. אבל ידי פשוט, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בדרך הטבע. כוחו של הטבע הולך ופוחת, כלומר, כי אנחנו, אין לנו על מי להישען, אלא אבינו שבשמיים, וכשאתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה יותר ויותר, ובמיוחד אם אתה שומע חדשות, או נכנס לוויינט, אז אתה יותר ויותר מבין שאין לך על מי להישען. אתם לימדתם אותי כל מיני דברים פה, בזמן נכון. אז אתה מבין יותר ויותר שאין לנו על מי להישען.
וויינט.
אגב, הרב ציודה זצ"ל אומר שהגרסה בגמרא שם היא לא נכונה. זה מדהים איך אנשים משבשים את הגרסה בגמרא. אתם מכירים את זה? הרב ציודה, יש לו מאמר בנתיבות ישראל נפלא, אומר שהגמרא שם בסוף סוטה, היא מדברת על ריאליק ותדמשיכה, שם הגמרא מדברת על כמה המצב חמור. אין לנו על מי לשאל אם אבינו שבשמיים. הרב ציודה אומר שלא כתוב ככה. כתוב שם, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. יש הבדל גדול. אתה אומר, אין לנו על מי להישען, אתה כבר גמור מחוסל, הרי לא נשאר כלום. יש לנו להישען על אבינו שבשמיים. אתה מגיע מלא עוצמות וכוחות, ואתה נשאר על אבינו שבשמיים. זה לא שאתה שפוף כזה ואיבדת את הכל. יש לנו בעיה היום בנושא הזה, והרבה אנשים שדברים איתי על אלה אומרים לי, תצטח לי, לא היה כלום. עכשיו, זה משתלב בהיסטוריה הפוסט-ציונית. הרי כמו שאתם יודעים, יש... למידה מחדש של ההיסטוריה, אז בכלל מתברר, טוב, יש שלוש שיטות לגבי ההיסטוריה של מלחמת העצמאות. שיטה ראשונה אומרת שהיו פה מעט מאוד יהודים והמוני ערבים, והם הסתערו עלינו, והיה ניסים ונפלאות גלויים. שיטה שנייה, מתקדמת יותר, אומרת שהיו פה המוני יהודים וקצת ערבים. הקיסר, כן, בכלל כמעט לא היו פה ערבים, היהודים היו צבא מאורגן, הם היו בצבא הבריטי, והם בכלל הם היו רבים מול מעטים. הערבים התגברו כעריות וניסו להתחיל להתגונן, ברור שלא הלך להם. האמת היא שכנראה האמת היא שזו הייתה מלחמה. היו יהודים, היו ערבים, היו קרבות, ו וניצחו במלחמה גדולה מאוד, אבל כנראה שהכוחות היו די שקולים. זה כנראה המצב הנכון. הכוחות היו כנראה די שקולים, אבל כמו שאתם יודעים, בכיבוש יעד מבוצר, אז צריך להיות פי שלוש. ככה תורת הלחימה הצהלית, צריך להיות פי שלוש. הכוחות היו די שקולים, כאשר אנחנו במצב שצריכים לפזר אותם. ובוא נאמר, השאלה היא כזאת. האם במלחמת השחרור בעצם הצבא היה רק מריונטה? הקדוש ברוך הוא דחף את העניינים, אתה ראית ניסים בעיניים. החיילים ירו כדורים בלי הקליה, רק את התרמיל. וכל זה מה שהיה. זה אפשרות אחת, אם ככה היינו רואים עליה. אפשרות שנייה היה, מה זאת אומרת, הם דרסו את הערבים, גוליית היהודי והערבים. כנראה אפשרות השלישית היא שהקדוש ברוך הוא נתן רוח של עצה וחוכמה ותבונה בלב הלוחמים, אבל היה פה מהלך שהוא טבעי. מהלך של טבעי, של חוכמה ושל תבונה, אבל באותו מהלך טבעי גם אתה יכול להפסיד. באותו אופן. אם כן, השאלה היא, האם אומרים הלל על נס כזה שהוא לא יוצא מגדר הטבע? הרב עובדיה יוסף, בשו"ת יביע עומר, חלק מ"א, הוא מנמק בעצם שני נימוקים, חלק ו', סימן מ"א, הוא מנמק שני נימוקים עיקריים למה לא אומרים הלל ביום העצמאות. יש הרבה נימוקים בעצם, יש לי פה 8 נימוקים למה לא אומרים הלל, אבל הרב עובדיה יוסף בחר בשני נימוקים עיקריים למה לא אומרים. אחד, הוא אומר שהקריטריון היסודי של הלל זה שהנס יהיה לכל עם ישראל. זאת אומרת, לא אומרים הלל על נס שקרה לוועד הבית. צריך שיהיה משהו שנוגע לכל עם ישראל, וכידוע פה היו רק 60 ריבו. זה דיון, זה סימן ג', אתם יכולים, אם יש לכם כוח, להסתכל, סימן מאוד מסובך. דיון בעניין הזה, הבאתי פה 9 שיטות שחולקות על זה. אבל עוד הוא אומר, וזאת טענה מאוד חזקה שלו, עוד הוא אומר שכדי לומר הלל, צריך שהנס יהיה... כן, הרב עובדיה יוסף אומר לא לומר הלל ביום העצמאות, לא שתתו. כן, מבחינה היסטורית, אני לא אוהב כך את הדברים האלה, אבל הייתה החלטה של מועצת התלמוד הראשית, והרב עובדיה יוסף היה בדעת יחיד, והוא רוצה מכתב לא מטעם הרבנות, אלא מטעמו האישי שהוא מתנגד. לא, הוא למעשה אומר לומר הלל בלי ברכה, אבל הלל שלם בלי ברכה, אבל כשאתה קורא את הדברים, הכוונה, תגידו כמה פרקי תהילים, אם אתם רוצים, ותחנון זה בכל מקרה לא חובה. זה אותו שאתה לומר הלל. כאשר אמרתי שני הנימוקים העיקריים שלו הם, אחד, שהנס לא נעשה לכל עם ישראל, תחנון לא.
הוא אומר תחנון כן או?
כנראה שלא. בספר שלו כתוב לא לומר תחנון. עוד נגיד, כתוב שרשאים לא לומר תחנון.
אם אתה אומר...
הוא אומר אבל הברכה.
רבותיי, אני אבקש מכם לא להיכנס לאקטואליה. אני לא מתעניין בדברים הללו. בואו נלמד תורה, בסדר? אני יודע, ככה זה הולך. הרי היום אנחנו לא באמת לומדים, אנחנו עושים מסחר בשמות. ככה ידרדר, הרב הזה אומר ככה, הרב הזה אומר ככה, הרב הזה אומר ככה, הרב הזה אומר ככה, אנשים כבר לא לומדים בכלל. התעסקים מה שלא, מה הרב הזה אמר, מה הרב הזה אמר. אתם תפסקו לפי מה שהרב הזה אמר, תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו שאני מאוד בשקט. אני מאוד בשקט. אמרתי, הרב עובדיה יוסף, לא צריך ככה להידרק. הרב עובדיה יוסף. הוא אומר, לא לומר הלל, שתי הטענות העיקריות שלהם, אחת מה שאמרתי קודם, הטענה שנייה, שהוא טוען שבשביל לומר הלל צריך להיות נס גלוי. לעומת דרכו הרגילה של הרב עובדיה יוסף, שהוא מביא המוני מקורות, כלומר, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, וכן כתב, אין מקור אחד, או שניים, לעיין בדבר הזה, פשוט למדתי את הסוגיה, והיא אומרת, המקור הוא תזרו בסיס עוד ב', כמעט ד' עוד ב', כתב בשו"ת מערת חיות, סימן סמכי, כן, רק שנדע על מי אנחנו זוהים, המערת חיות הוא אחד מהאחרונים שהיה לפני כ-180 שנה. והנה הלל ושירה לא נתקנו רק על ניסים שיוצאים מגדר הטבע, ובהם שינוי במעשה בראשית. אולם על הניסים הנסתרים אשר מחדש לנו הקדוש ברוך הוא בכל יום, על זה לא נתקן הלל. וכן, הדלות תקנו הלל בפורים ואמרו אין אומרים הלל הנס שבחוץ על הארץ, יש לו פירוש מקורי. הגמרא אומרת שלמה לא אומרים הלל בפורים? כי לא אומרים הלל הנס שבחוץ לארץ. האמת שבגמרא זה לא כתוב, זה נראה שנדחה. אבל איך הוא מסביר? ניסי ארץ ישראל הם הניסים נגלים בשני הטבע. מה שאין כן, בנס אסתר לא נשתנה כאן סדרי הטבע. אם כן, המראה צריכה אומר את הכלל הזה שהרב עובדיה יוסף אומר, שכדי לומר הלל צריך משהו שהוא שינוי סדרי הטבע. אגב, למה? למה זה ככה? למה המערת חיות דורש שהלל יהיה משהו משינוי סדרי הטבע?
ידענו.
אתה
רואה שזה בא משמיים?
הוא לא אומר ככה, וזה מאוד חשוב הדבר הזה. אז זהו, היום אומרים ככה, שאם זה בדרך הטבע זה לא זה. הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, זה מדהים, כשאתה קורא את הדברים שלו בפנים, אני חושב שהבאתי את זה בהמשך, אומר שזה לא יחזיק מעמד אצל ההמון. האמת הוא אומר שנס שבטבע הוא לא יותר קטן, אפילו יותר גדול מנס שהוא יוצא מגדר הטבע. האם אתה רוצה שההמון הפשוט, הוא מדבר על נס חנוכה, אומר, אחד מפנס חנוכה, אומר שבחנוכה, הוא טוען הרי שחנוכה ניתן על פח השמן. ככה הוא טוען. הוא אומר, אבל פתחתי את ספר החשמונאים, משהו כולה ספר המכבר, ככה הוא אומר. ספר המכבים, ואתה רואה שבנס פח שמן זה כלום לעומת מה שהיה שם, שניצחו מעטים מול רבים. הוא אומר, כן, אבל היהודי ההמוני, ככה אומר המצחות, היהודי ההמוני, כמו שאנחנו רואים בדורנו, כן? סוד מדהים. היהודי ההמוני, הוא לא התלהב כל כך. הוא צריך לראות איזה פח שמן דולף מנעמים. עד אז, אני איתך, זה דרך הטבע. ולכן אומר המערת חיות, שלמרות שלפי האמת, היה צריך, כבר בעצם השאלה נשאלת לי כזאת, מה היה קורה בחג החנוכה, אם כל הדברים הגדולים של חנוכה היו קוראים, אבל בסוף לא היו מוציאים פח שמן. כוונה, היו מוציאים הרבה פחים של שמן. הכל היה בסדר, היו מגיעים לבתי מקדש, והחשמונאים לא היו מתעלמים את השמנים, היה שמן בשפע. והאם ניצחונות גדולים, אז אין הלל, אומר המערת חיות. זו התנ"ך, אין הלל. מדוע? בגלל ההמון. מה? לא, 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 להפך. יש לנו בעצם שלוש גאולות יש לנו. אחד, גאולת מצרים, שעליה אומרים את ההלל. אמנם בפסח ההלל הוא כפול. ההלל בפסח הוא גם על הגאולה וגם על היום טוב. אבל באמת שם הגאולה, קריאת ים סוף, זה יוצא מגדר הטבע. עכשיו, אמנם לא אומרים הלל בשביל של פסח. הלל אומרים בראשון של פסח. אבל ההלל בראשון של פסח הוא על הגאולה, כמו על כל מה שהיה. הוא על השורש. זה קשור, פעם נצטרך לדבר על העניין הזה, על זה שקובעים את הדברים לפי השורש. כלומר, מפקבין על ה' ביער. כמו שבאלף של פסח אתה אומר הלל על קריאת ים סוף. הולכים לפי השורש. טוב, אז זה אחד. גאולה שנייה שיש לנו זה גאולת פורים, שעליה אין הלל, אבל זו גאולה. הגמרא דנה למה אין הלל לפורים, והוא טוען אמרת חיות שהתשובה של הגמרא היא בגלל שהנס לא היה גלוי, היה נסתר.
לא היה בארץ.
אז הוא מסביר, ההסבר שלו, זה הסבר מוזר באמת, שמה שהגמרא אומר, לפי שאומרים הנס שבחוץ לארץ, כי הניסים שבחוץ לארץ הם כאלה שהם ניסים נסתרים. כך הוא מסביר פה. זה סוג הנס. זה לא עניין של זמן. הוא כאילו מסביר טעם הדקה. והנושא השלישי זה חנוכה, אז הוא אומר באמת בחנוכה שזה על פח השמן. טוב רבותיי, אנחנו פשוט
צריכים... זה המסוכות אומרים...
לא, זה על החג. זה על החג. יש על הלל החג. אם כן, מה? הגמרא מקשה את זה במגילה, והגמרא אומרת שזה היה רק לפני, באמת קשה להבין לפי אמרת לו את הפשט. הגמרא אומרת שלפני שנכנסו לארץ, היום הם שירה על אלה שבחוץ לארץ. זה לא מובן לפי אמרת לו. רבותיי, אני פשוט הלכתי, ניתחתי עניין עניין בדברי הפוסקים, ובואו נראה את הדברים.
למה הוא תלוי
בהמון העם? למה תלוי בהמון העם? האמת שדברי אמרת לו זה כמעט דברי נבואה. עכשיו, אם אתה רוצה, אנחנו נמצאים היום, במצב נורא. המצב הנורא הוא כזה. מי שיש בו, יש לו עיניים רוחניות קצת, ואהבת ישראל ורגש לאומי, הוא יודע שמה שקרה בתשח, זה, איך אומרים היום לכל דבר, זה מהפך. העולם השתנה בכל המדינה. אבל בקרב האנשים שהם שומרי תורה ומצוות, זה הולך ומתמעט. הדבר הולך ומתמעט. אתם יודעים שגם בתוך המחנה שלנו יש כאלה שיאמרו לכם שהם אומרים הלל רק בגלל שאנשים ניצלו עם מוות לחיים. לא, המדינה היא לא גאולה יותר. הדבר הולך ומתמעט. עכשיו, איך אני חושב על זה, הרי הדבר הזה הוא יותר מחריב מכל דבר. ריבונו של עולם גואל את עם ישראל, ומתוך שלומי אמוני ישראל, יותר מתוך הצדיקים, אז אנחנו מגיעים לכמה? 20% ש... מוכנים לומר הלל עם ובלי ברכה. זה דבר לא יאומן כשאתה מנתח את זה. למה? יש פה שתי סוגיות. יש פה היחס של גדולי הדור, זו סוגיה, אבל עוד יחס זה שאנשים רוצים לראות ניסים ונפלאות גלויים. כלומר, ההמון לא יכול לקבל את הדבר הזה. אני פה בעבודת הרבנות שלי, רבותיי, כל יום יש לי את זה. כל יום באים אליך אנשים, רוצים שתעשה להם נס. הם לא רוצים שתעזור להם. אתה יהודי פשוט שמגיע לרב, הוא לא רוצה שתעזור לו. הוא לא רוצה שתפסור, הוא רוצה שתעשה עכשיו נס. אבל אני, כל החזות שלי קראות קרירה כזאת, ואני לא מאמין בזה, ואני משדר את זה, זה מרגיז אותי, וזה דוחה אותי הדבר הזה. אז הוא מתחווה. אז הוא לחפש רב אחרי שיעשה לו נס.
אז
אנחנו בעל
הניסים, אנחנו לא אומרים בכלל, לא
מזכירים
את
פח
השמן, רק
נכון.
מעטים
מורבים
וכולי.
נכון, זו שאלה טובה מאוד. אולי אפשר להגיד את זה על הניסים, הניסים אבל לא עליהם. כלומר, הוא אומר...
על הניסים.
לא, המרת שרת אומר, שאם אתה מסתכל בעין אובייקטיבית, נכונה, הניצחון במלחמה הוא יותר גדול מנס פח השמן.
אבל
ההמון, אם אתה רוצה... אתה רוצה עכשיו שעם ישראל יקבל את הדבר הזה?
תזכור.
אם תגיד להם, החשמונאים, הם התאמנו והגיעו לרמת כיוון החץ והקשת, משהו משהו, והם יראו את כל הקיצים שלהם לתוך העיניים של הפילים. זה שטויות. אם תגיד שהם לא התאמנו ויראו, אולי. אם הוא יתאמן זה כבר דרך בשר ודם. אם הוא לא יתאמן יראה פגע המטרה זה יותר. אם הוא בכלל לא עושה כלום. וירדה יש מהשמיים, זה נס.
אז למה על
העלה,
אתה רוצה שזה יהיה לדורות, אבל
הנושאים
זה לא לדורות?
לא, הוא אומר, האמת היא שצריכים להודות ולהלל להשם גם על כל מה שהיה במלחמה. זה טוב שיש על הניסים כזה, אבל...
שיזכיר גם פח השמן, אם הוא טוב שזה לדורות, שיהיה גם על הניסים על
הדורות. כן, כי פח השמן זה לא חשוב, האמת היא שזה לא חשוב. האם אתה רוצה שנשים, להמציא מצווה חדשה, ברכה חדשה, כן, תקן ברכה ומצווה חדשה, צריך שיהיה נס נסתר. בואו נראה את הרעיון במעט הזמן שיש לנו.
אם היו מתקנים את הלניסים, לדעתי, הסוגיה לא הייתה...
רבותיי, יש לנו 18 דקות, כי חשבתי שאני יכול לגמור מהר, ואם אתם תשארו רק אם המרת צריכה להיות מה יהיה איתנו. אז המרת צריכה להיות מקשה על עצמו, תראו רבותיי, תראו בציב ג' נלך לאט לאט, והנה המרת צריכה להיות בתשובה בער, שאין מקום לתקנת הלל לפורים, משום שלא השתנו בו סדרי הטבע. אך הקשה על עצמו המרת צריכה להיות בדברי הרב המאירי. מה המאירי אומר? עכשיו אפסיק לקרוא מה המאירי אומר, דיברתי עליו בשבת. המאירי אומר שמי שאין לו מגילה בפורים, אומר הלל. זה סותר את מה שהמרת צריכה להיות אומר. מדוע? כיוון שהמרת צריכה להיות אומר שבשביל לומר הלל צריך שיהיה שינוי מסדרי הטבע, ככה הוא מסביר את הנס שבחוץ לארץ. המאירי אומר לא כך.
יש
את התירוצים של הגמרא. שמה? נכון, אתה אומר שקשה עליו מהגמרא. לא משנה, יש לו איזה הסברים בגמרא. זה עוד שאלה, אני מדבר בזה בהמשך, איך הוא מסביר את הגמרא. אבל המרת צריכה להיות אומר שעל פורים אי אפשר לומר הלל, כי זה הכל היה טבעי שם. אמירי אומר לא כך, ואני מביא פה רשימה של לא יודע כמה, 15-20 פוסקים, שאומרים כמו אמירי, וגם אלה שאמרו לא כמו אמירי, זה מסיבת צדדית. זאת אומרת, מי שחלק על אמירי זה בגלל התירוץ השני של הגמרא, שהקטי עבדי אחשוורוש ענן, אי אפשר לומר הלל. זאת אומרת, המרת חלק על כולם, הוא הביא רק את אמירי, אז זה מוזר הדבר הזה. המרת חיות לפני 180 שנה מביא את המאירי שבחד אחד הראשונים נשאר לה בצר חיון. בסדר, אבל מאז המרת חיות עודנו הרבה אחרונים, וגם לפניו, אחידה, עודנו בדברי המאירי הללו ומקבלים אותם. ומה שחולקים עליהם זה משוות צדדית, זאת אומרת, כי זה מחלוקת תירוצים בגמרא. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בפוסקים שפשוט להם, שעל פורים היה צריך באופן עקרוני לומר עליהם.
ולהלכה?
גם להלכה... אדם שנמצא בלי מגילה, זה המצב, חייל שנמצא בלי מגילה, אז פסקו בעצם כמעט כל הפוסקים שהוא אומר הלל בלי ברכה. ולמה בלי ברכה? כי הדבר תלוי בשני התירוצים בגמרא. אם אתה אומר, הרי הגמרא שואלת, למה לא אומרים הלל לפורים? אם זה בגלל שהמגילה זה הלל, זה המאירי, אז צריך להגיד הלל עם ברכה. אם זה בגלל שהקטי עבדי חשבור שנה, אז בלי ברכה. זאת אומרת, דברי המאירי התקבלו להלכה, כך אומר אחידה. יש עוד שיטה שלא אומרים הלל בכלל, אבל אני לא יכול להיכנס לזה שיטה של הרב משאש והנציב, ויש לי איזה ערכות דברים לא כאן אלא בסימן ב', אבל לא... אז זה בעצם מה שנקרא פה באות ג'. תראו פה באות ד', הרב עובדיה יוסף בעצם, ומה מוזר לי, אני אגיד לכם את האמת, זה כך מוזר לי, רבותיי, אני חסיד של הרב עובדיה יוסף, בסדר? שיהיה ברור פה, חסיד ומעריץ של הרב עובדיה יוסף, וגם של כל רב בעם ישראל, במיוחד של הרב עובדיה יוסף. מאוד מוזר לי שהרב עובדיה יוסף מביא את המערת חיות, כשהמערת חיות נשאר על עצמו בקושיה מדברי המאירי, כאילו הוא לא מאיר עליו את הדבר הזה, ומביא את כל הרשימה הגדולה שאני מביא פה. אגב, הרב עובדיה יוסף גם כן מביא אותה. איפה מביא אותה? בספר חזון עובדיה על פורים, כאשר הוא דן בשאלה, לדעתי יש פה סתירה, לדעתי יש פה סתירה ברב עובדיה יוסף, אבל אני לא, שוב, זה לא אפולוגטיקה פה, אבל כשהוא דן בשאלה, האם מי שאין לו מגילה אומר הלל, הוא אומר שכן. הוא אומר שמי שאין לו מגילה אומר הלל. אז הוא בעצם פוסק את המאירי, כאשר כל דברי המרץ חיות הם הפוך מהמאירי. יש פה עוד מקור אחר, בואו תראו בעוד ד', שהרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף הביא שני מקורות לדבריו. אחד זה המרץ חיות הזה, והשני זה הרב בודרם. הרב בודרם זה כבר ראשון. כתב הרב בודרם בהלכות ברכות. כתב הרב אשר מילונין, עד הם מברכינן, בין הניסא דרבים, בין הניסא דיחיד, כלומר, על מה הוא מדבר? הוא לא מדבר על ההלל, הוא מדבר על ברכת שעשה לי נס במקום הזה, או שעשה נס לאבותינו במקום הזה, וגם על שעשה ניסים לאבותינו של חנוכה ופורים. דווקא בנס הוא יוצא מנהג העולם, או מדרך התולדות, כגון מעברות הים, מעברות הירדן והדומה להם, כמר ברית רבים, נתראה שניסא נפק לעינה ופייקת פתק הדערבות, אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו, כל שבאו אליו גנבים בלילה, עובד יסתק אני צריך לצורך, אינו חלבר שעשה לי נס במקום הזה. אז לכאורה, אלו דברי המרץ חיות? לכאורה, הוא מדבר אמנם על נושא אחר, ואם תאמר, הרי פורים, הוא מקשה, הרי פורים זה... ומתרץ, ויש לומר, את אמנם יצא מנהג העולם מפני שני דברים, האחד, שבטל כתב המלך, והוא הפך דת פרס ומדי, השני שרה קרוב ל-80,000 ממותו, בעבור עבר תשעה אחת, אין זה מנהג העולם מתיגו. אז שימו לב שזה לא המרץ חיות, מדוע? המרץ חיות אומר שצריך שיהיה שינוי של הטבע, כלומר שהשמן ידלוק 8 ימים. הוא אומר שצריך עוד משהו יוצא דופן. כן, זה מהפך. אז הוא אומר, מה היה בפורים? בפורים, שני דברים. אחד, שהוא ביטל כתב המלך, שאף פעם לא בתים, והשני, שבשביל אישה אחת הרק קרוב ל-80,000 לעומתו. ובחנוכה, לאו משום מעשה ידיד ובחין שעשה ניסים ושום פח השמן. טוב, ומזה מביא הרב עובדיה יוסף. אני אומר שזה לא יאומן הדבר הזה, אין פה שום ראייה. על מה הוא מדבר? כשהוא אומר על חנוכה ופורים, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על ברכת שעשה ניסים בחנוכה ופורים. לא, שעשה ניסים לאבותינו. הוא לא מדבר על העלי. הוא מדבר על שעשה ניסים לאבותינו. נכון, כשאתה אומר שעשה ניסים לאבותינו באים מהם בזמן הזה, אז המילה נס...
צריך נס.
צריך נס.
למה חנוכה כן? הרי שעשה ניסים שם זה על
ה... אז הוא אומר שזה על פח השמן. אז הוא אומר שעשה ניסים על פח השמן.
מה אתם עושים
לא על המחמה? אז הוא אומר שעשה ניסים זה על פח השמן. אבל זה על שעשה ניסים, על מה... רבותיי, מה הנושא של הרב... לדעתי יש פה בלבול. על מה הרב בודרם מדבר? הרב בודרם מדבר על ההלל? אבל מה הרעיה שלא מדבר על ההלל? הוא אומר, הפורים זה בגלל שביטל דתי פרס ומדי, יש נשאר רק קרוב ל-80,000 לעומתו. סליחה, הגמרא אומרת במסרת מגילה, קל וחומר, עבדות לחוט אמרינן שירה, ממיטה לחיים, לא כל שכן. זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא לא אומרת, יפך דתו וזה. הוא מדבר על ש... ובאמת, איפה נמצא הרב בודרם הזה? בלחות ברכות. הוא מדבר על זה בלחות פרקת שעשה לי נס, והוא דן בעניין הזה. כשאתה אומר את המילה שעשה לי נס, נס אולי מתפרש נס גלוי. אגב, זה מחלוקת. זה מחלוקת. השולחן ערוך, תעברו פה לעמוד קופיות ג' לעמוד הבא, הנה בשולחן ערוך, זהו מצאתי, תדעו לכם, זה היה ממש בסוף. היה מדבר הרב הרצוג, פסקים מוכתבים, שהביא דבר הרב בודרם, לא כתב להם, ברם, זה בנוגע לבקעת שעשה ניסים או בקעת הגומר, אבל כנראה שאין זה נוגע לברכות על ההלל. ברור שזה לא נוגע לברכות על ההלל. מדוע? הגמרא לא מזכירה את הדבר הזה בכלל. באמת הרב בודרם לא הביא את זה בלכות פורים. כשהרב בודרם נסח את הנס של פורים, הוא בכלל לא הביא את הדיון הזה, הוא הביא את הבלכות ברכות. גם הרב בודרם זה מחלוקת, טוב.
בלכות ברכות אין הלל?
לא. אין הלל בכלל. השולחן ערוך מביא רק מה שנוהג בזמן הזה, הוא בכלל לא הביא את הלל של יום עצמאות. הוא מביא רק מה שיש תכלס היום, השולחן ערוך. לדעתי החשבון הוא כזה, הלל, כשאתה אומר שאומרים הלל, בדיוק, הלל זה לא הנס. רגע, אבל מה אני אסתר לך שבכל יום אמנו? מה ההגדרה של הלל? הלל זה על גאולה. על איזה לא נס, הייתה צרה ויצאה מהצרה גאולה.
זה
צריך להיות ודאי דבר רציני, אתה לא יכול להגיד, הייתה לי גאולה גדולה, הייתה עליי חרב פיתורים, ובסוף לא פיתרו אותי. או חשבו לפטר את עם ישראל אומות המאוחדות, ולבסוף השאירו אותנו באום. צריך להגדיר מה זה גולה. ודאי שזה לא דבר משמעותי וחשוב וגדול. אבל לא צריך להיות טיפור סדרי בראשית, ולא דבר יותר מנהגו של עולם. אבל, כשאתה אומר שעשה ניסים לאבותינו, באים מהם בזמן הזה, אגב, וזאת תהיה תשובה לשאלה, האם יש ברכה שעשה ניסים ביום העצמאות? יפה, זה סימן שלא נכתב, הוא סימן תדבר או משהו כזה. זאת תהיה תשובה לשאלה, האם יש ברכה שעשה ניסים ביום העצמאות? זאת אומרת, הנה חינני, ביום העצמאות הלל יהיה, אבל שעשה ניסים לא יהיה. כי הלל הוא על הגאולה, ושעשה ניסים זה דבר שעושים מנהגו של עולם. אגב, צריכים לשאול, האם פוסקים כמו הרב עבודה רם הזה? האם פוסקים כמותו? השולחן ערוך הביא אותו וכתב לומר בלי שם המלכות. אז השאלה, למה אנחנו לא אומרים בלי שם המלכות ביום העצמאות? אגב, מה התשובה שלי לעניין הזה? למה אין שעשה ניסים ביום העצמאות? תחשבו טוב מה שאמרתי בשבת. התשובה לדעתי היא ברורה. אני אולי הייתי מאוד רוצה להגיד שעשה ניסים, אבל מה נעשה שאני לא יכול לתקן? אני צריך לתקן ברכות. אי אפשר, ברכת שעשה ניסים זה לא כמו תקנת נביאים שתוקנה לכל דור ודור. שעשה ניסים, באים החכמים, תקנים לומר שעשה ניסים. מה נעשה שיום העצמאות לא היה בזמן חז"ל, והם לא תקנו לומר שעשה ניסים? צריך להוכיח. נכון, הוא צודק, הרב אהרון צודק, על שעשה לי נס במקום הזה מצאנו שיש במשנה תקנה שכל אדם שיעשה לו נס מתי שלא יהיה, האם גם על החגים זה כך? צריך להוכיח את הדבר הזה. צריך להוכיח את זה. כלומר, זה בכלל אותו דבר. זאת אומרת, זה ברור שחכמים, חכמים לקחו, על המקום, בדיוק, על המקום. שעשה נס במקום, זה ברור שזה קרה, כי שעשה נס במקום הזה, לקחו בחשבון שיש כל מיני אירועים בחיים, ואז אתה מגיע למקום של הנס נזכר, אבל שיהיה חג חדש, כשיהיה, האם אלה יש ברכה שעשה ניסים? יש פה שתי טענות, למה לא לומר שעשה ניסים? אני עוד אכתוב את הדבר הזה, בעזרת השם. הרב גורן אומר להגיד שעשה ניסים בשם המלכות, ביום העצמאות. ולמה הוא אומר להגיד שעשה ניסים בשם המלכות? כי הרב גורן הוא אדם קדמון, הוא לא ברמה שלנו. הרב גורן הוא מצא שחולקים על הרב אבודרם, אז הוא החליט שהלכה כמו החולק על הרב אבודרם. הרב גורן זה ראשון, זה לא במדים שלנו, זה לא, הרב גורן כבש את חברון לבד, רבותיי, אז יש מחלוקת ראשונים, הרב אבודרם אומר ככה, השחלון כביש זה מחלוקת, ואומר, בלי שיום מלכות, הוא אומר, אני אומר עם שיום מלכות, והוא אומר גם שלא צריך לתקן, ואם צריך הוא יתקן, הרב גורן זה סדר גודל אחר, הוא לא נשמה מדורות קודמים, שנחתה לדור שלנו.
זה כל מיני ימים טובים של הקהילות מסוימות?
זה פורים
זה מה שקשור לזה.
לא, זה גם לגבי שעשה ניסים, זה כתוב בפורש, שברכת שעשה ניסים נתקנת או למי שקרה לו הנס בעצמו, או למי שלאביו קרה נס, ואם זה לא לך ולא לאבותיך, אם זה קרה נס לרוב עם ישראל. זה כתוב בפורש. אין הלל. אני זוכר שבשנת תשמ"ג, ביום עצמו של תשמ"ג, כמה עברו, 25 שנים, אז התחלפו הרב גורן והרב שפירה, זכר צדיק לברכה, ברבנות הראשית, ואז הרב גורן בא לישיבה, ובשנה כשהרב גורן צריך להיות רב ראשי, אז הרב שפירה הוריד את הברכה על ההלל, כי הוא סבר שלא צריך לברך. היה הלל, בלילה וביום, אבל בלי ברכה. והרב גורן הגיע למסיבה בישיבה ואמר...
בלי ברכה גם ביום לא, ביום כן.
בלי ברכה בכלל. אחרי זה בסוף היה עם ברכה, יש פה סיפור שלהם, מה? הרב גורן היה רב ראשי ישראל, מתפשין למד דלד עד תפשין מבית. ואחריו הרב שפירה. אז הרב גורן הגיע לישיבה ואמר שברוך השם, יש לו ממשיך ברבנות, בבום, והוא ימשיך הכל. וימשיכו כמו תמיד ביום עצמאות לברך על ההלל בלילה וביום ולברך שהחיינו ולברך שעשה ניסים כמו שעשו תמיד ככה הוא אמר וזה היה אחרי הוא הגיע למסיבה בישיבה מיד אחרי התפילה שלא עשו שום דבר זוכר את הדבר הזה שהיה מאוד מביך אבל הרב גורן למעשה גם ברך שעשה ניסים אני חושב שזה קשה זה צריך עיון, זאת אומרת, בתור פוסק קונבנציונלי, זאת אומרת, אחד שזה צריך עיון גדול, משום שזה תלוי בשלה, אי וכים שעשה ניסים על נס שלא יוצא מגדר הטבע, שהשכון הוא חמל להגיד בלי שם מלכות, וכן המשנה ברורה, המגן אברהם לומר בלי שם מלכות, וכנראה גם שאי אפשר צריך לתקן, זה אי אפשר, אנחנו לא יכולים לבוא להמציא ברכות. רבותיי, רק בואו נגמור עם העניין של חנוכה, שתראו בעוד וב. המרת חיות... אמרת לך, אתה אומר שמה שאומרים הלל בחנוכה זה בגלל מציאת נס פך השמן. נס פך השמן. אבל אני פה מביא רשימה של מקורות, ושוב, הרב יוסף בנה על אמרת חיות הזה, אני חוזר עוד פעם לעניין, אני אומר את הדברים בתחיל אורחים, בכלל זה לא אני. אני לא בעסק הזה. זאת אומרת, זה פה בין הרב ציודה, קוק, זצל, ובין הרב יוסף בדל חיים אורחים. אני לא בעסק. אני רק מעלה על הכתב את מה שרב ציודה היה אומר, אני חושב, מקצת מה שרב ציודה היה אומר. הרב יוסף בנה על שני מקורות, לדעתי זה צריך עיון גדול. זאת אומרת, מה שהוא בנה על הרב אבו דרם, לדעתי בכלל לא נוגע לעניין, הרב אבו דרם דיבר על שעשה ניסים ולא על ההלל, ומה שהוא בנה על אמרת חיות, אמרת חיות הוא דעת יחיד שביחידים. מדוע? כי מה שאמרת חיות אמר פורים, הבאנו את הרשימה, ועכשיו אני רוצה להתייחס למה שאמרת חיות אמר בחנוכה. אמרת חיות אמר שבחנוכה ההלל של חנוכה הוא נס פח השמן, בלי פח שמן לא היה כלום. ואיך אמרת חיות לומד את זה? הוא מדייק את זה מהגמרה. הגמרה, אני רואה שאני כותב פה בקיצור, יש לי מוסיף כל מיני דברים, עכשיו אני רואה איזה קצר. הגמרה בשבת, דף כ"א, אומרת, מה היא חנוכה? דתנו רבנן, כשנכנסו יוונים בקפי כשתי בתמני היומי, דלה למיסטד, דלה להתענה, כשנכנסו יוונים להיכל, לא מצאו לפח של שמן, ושם בגמרה בכלל לא מוזכר הניצחון במלחמה. הגמרה לא מזכירה את הניצחון במלחמה. אז שאלו את זה הרבה, למה הגמרא לא מזכירה את הניצחון במלחמה? אמרת חיות אומר, כי הגמרא מדברת לפי ההלכה. וכשהגמרא שואלת מהי חנוכה, היא מתכוונת לומר, לשנה אחרת גבוהים ובעשרים ימים טובים בהלל והודעה. הלל זה רק בגלל פח השמן. זה אמרת חיות. לגבי פשט הגמרא, כתבתי בזה בסימן ח', אם יהיה לכם זמן תקדו המון פירושים על זה, אבל פה אני רק מביא מקורות שאמרו הפוך מהאמרת חיות. יש פה חלק באות וב לקראת סוף העמוד, הפרי חדש, כן, זה כתב הפרי חדש, עיקר יום הניצחון שנחו מאויביהם שהוא כפי לכסלו, אילו לנס של שמן היו קובעים אותו לדורות יום אחד, יום טוב בליל ובודה. זאת אומרת, הפרי חדש אומר, וזה פשט נפלא בגמרה, הפרי חדש, למה? כי מדוע הגמרה מביאה את נס פך השמן?
8 ימים.
בדיוק, כי הגמרה דנה בשאלה, למה חנוכה 8 ימים? למה חנוכה יום אחד זה ברור, יום עצמאות? אבל למה 8 ימים? זה בגלל נס פך השמן, וזה הפוך מאמרת חיות.
זה גם תרד קושה של בית יוסף.
אני לא בטוח. לא בטוח, התקדפתי על זה. אני לא בטוח בזה, כי אז הבית יוסף חולק על זה. לא בטוח. ומצאתי פה בספר ידי אליהו, יש לכם את זה בקופי זין, ספר ידי אליהו, רבי אליהו גליפאפה. מי זה? הוא היה לפני 300 שנה, אחד מגדולי רבני טורקיה. סייב תשמע, מצאתי את זה, על הרמב״ם, בהלכות חנוכה כותב ככה. נראה, מה? רבי אליהו גליפאפה היה ממש מהגדולים של רבני טורקיה לפני 300 שנה, זאת אומרת, עוד לפני אמרת חיות. והוא מדייק ברמב״ם, נראה שדעת רבנו, שלא היה קביעת ימים אלו בשביל נס השמן בלבד, אלא עיקרו היה להצלת צרות היוונים, שהצלתם ולחצם רב הדימוד, היה נס עצום, נציחת מעטים את הרבים, חלשים את הגיבורים, וחזרת מלכות לישראל. ואפילו לא נעשה להם נס השמן, לעולם היו קובעים יום אחד, יום טוב, בליל ועודה מתקנת הנביאים. כמו שאמרו פרק רבי פסחים, נביאים תקנו הלל לכל צרה. כמו שאמרו, אתם רואים? זה אנחנו גם מכירים. כמו שאמרו בפרק רבי פסחים, נביאים תקנו הלל לכל צרה שנגלים ממנה. גם כבר לא כמרת חיות. ועוד מרכבת המשנה אומר אותו דבר. כן, 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 אני הבאתי את זה גם שם בקיצור, בסימן ב' זה ממש מופיע שם בקיצור. ומצאתי עוד, אבל הכל נמצא קצת בהמשך, פשוט לא יכול. מצאתי דבר מבהיל, הכי מבהיל בעולם, בספר חידושי הרעה לשבת. אתם יודעים איזה הרעה? הוא כן חיבר או לא חיבר, התלמיד הקדוש לרמב"ן, מאחד מגדולי גדולי הראשונים. הוא כותב דבר שלא יאומן, אבל זה דעת יחיד. אבל גם הדעת יחיד הזו היא טוב מבחינה מוסרית. הוא כותב דבר שלא יאומן. הוא כותב שלמה תקנו, שלמה תקנו חנוכה 8 ימים. הבאתי את זה פה בהמשך. הוא אומר שזה לא קשור לפח השמן. על פח השמן לא קובעים הלל. לא יום אחד ולא 8 ימים. הלל זה רק הניצחון במלחמה. והוא לא מסכים עם הפרי חדש ועוד שאומרים שהפח השמן זה 8. יש רשימה של כאלה שאומרים שאם לא היה פח שמן יום אחד, פח השמן 8 ימים. הוא אומר לא. כשגברה יד חשמונאי על היוונים וניצחו אותם, הייתה כזאת שמחה עצומה, והסתכלו חכמי אותו דור, מה השמחה הכי גדולה שיש? סוכות. אז קבעו הלל כמו סוכות. כך אומר הראה, אחד הראשונים, זאת אומרת, יום עצמות 8 ימים. אם תרצו, ג' ד' ה' ו' יום עצמות, כל פעם יש לו תאריך, נכון? יום... הלל של יום עצמות נקרא, בשלושה, בארבעה, בחמישה, בשביעי, לא מקדימים ולא מאחרים. זה בעצם נמצא, היסוד שזה נמצא שם. אז זאת דבר, הנקודה הזו שצריך, יש פה, זה הלכתי, אבל זה גם מוכני. התקנה, מה זה גאולה? המושג של גאולה שמופיע בגמרא בפסחים, כשנגלים אומרים אותו על גאולתם, גאולה זה ישוע. זה לא ניסים לפתור שראינו בעיניים. להפך, אם היה רק פח שמן, זאת אומרת, אם הסיפור כזה, אם היה, מעשה שהיה כך היה, יום אחד יחסו לאחד ונגמר כל השמן. זה היה שמן. אז מסו פח אחד, שהיה בו רק להדליק יום אחד, והדליקו את הפח והדלק 8 ימים. יש הלל או אין הלל? לא הייתה מלחמה, לא כלום. פשוט נגמר, עזל השמן במקדש. אומרים הלל? לא אומרים הלל בכלל, כלום. הלל זה על גאולה. גאולה זה ישוע. צריך לחבר את זה לסימן ב' והדברים מתחילים להתרקם. זאת אומרת, אם הכיוון הכללי הוא שנביאים תקנו על כל צרה וצרה, עכשיו צריכים לראות האם הגאולה שלנו עומדת בקריטריונים או לא עומדת בקריטריונים. אני רוצה לומר לכם בעצם, אחרי כל הלימוד, יש דבר אחד שהוא הדבר היחידי שהוא דורש הכרעה של גדולי הדור, הוא האם תקומת מדינת ישראל זו גאולה היסטורית או לא. זאת אומרת, הרי ברור שכדי לתקן הלל על גאולה צריך להיות משהו ברמה של חנוכה ופורים. חנוכה ופורים רמה לא כך גבוהה, כבר אין יותר חנוכה ופורים, אבל משהו שיש לו, יש לו משמעות לדורות. זה דבר שהוא יש לו ערך לדורות עולם. האם הקמת מדינת ישראל זה מין אפיזודה שתיגמר עוד מעט? עכשיו שזה חס ושלום. בפורים אנחנו רואים שלא. האמת היא כזאת, שהרב עובדיה הדאיה, בעל ישכיל עבדי, טוב, זה סימן, לדעתי, היי, הישכיל עבדי, כן, ישכיל עבדי, הוא אומר שצריך להיות שקט גמור אחרי זה, ונגיע למצב שגר זאב עם כבש. אז...
זה גם משהו זמני. מה קרה אחרי זה? גלו, הלכו, באו.
נכון. על פורים אתה יכול להגיד שהלל הוא על זה שבעקבות הניצחון במלחמה, אז אחשוורוש בנה את בית המקדש. זה נכון, מפני ההיסטוריה.
אם הוא בנה.
לא, קורש התחיל. בזמן אחשוורוש כתבו שטנה, והפסיקו את בניית בית המקדש, ודריווש, הבן של אחשוורוש מאסתר, הוא זה שבונה את בית המקדש. אז האם הלל של פורים זה על כל המהלך הזה, למרות שהרי זה נתקן לפני זה, אבל היה להם ביטחון שמוכרים בית המקדש. לא, הקושיה הגדולה היא, אני חושב, הקושיה הגדולה היא...
60 שנה זה כלום.
אימא? אתה צריך ודאות לזה. הקושיה הגדולה היא מחנוכה, שבחנוכה הגאולה הייתה על הקרשים. זאת אומרת, זה היה משהו חלש מאוד. כתוב בספר חשמונאים, שבמשך שנה אחרי שהחשמונאים נכנסו להיכל, אז הם היו במצור. זאת אומרת, היה להם דרך קטנה לבית המקדש, אבל היה מצור של המתייוונים שהיו בחקרה, ומנעו מהם להיכנס רק בלילה, אפשר להיכנס בחסות החשיכה לבית המקדש. שנה. זאת אומרת, העיקר בגאולה זה האיכות שלה לדעתי, לא הכמות שלה. זה המשמעות של הדבר לדורות. פה יש ביקוח, כי יש כאלה שלצערנו רב, הם לא כל כך רואים את העניין הזה. אבל אנחנו ברוך השם זכינו לראות, ואני חושב שאם אנחנו גם נשלב לימוד תורה בעניינים הללו, וגם נברך על הלל, וגם... אני עכשיו מוצף בטלפונים, ותדעו לכם שיש בעיה גדולה, הציבור הספרדי הוא ממושמע, וזה גרם לו בעיה גדולה, כי מתקשרים אליי המון רבנים, כן, מעולה, הרב אהרון, זה מושמע. אז כיוון שאנחנו, לא אנחנו, זאת אומרת, מתקשרים רבנים, אומרים, התברר, אני חושב שהקהילות הספרדיות היחידות, כמעט היחידות בארץ שאומרות הלל בברכה, נמצאות פה בהר חומה. כמעט היחידות, כלומר, אני לא יודע בדיוק כמה קהילות פורמות אליי בברכה, האם חמש או שבע, לא ברור לי, אבל כל מקום, כמה קהילות פורמות, אבל זה היחידים. וגם אלה לא יודעים בדיוק להסביר למה. שמעתי את זה שדרש פה היום במיכל הערבית, הוא ככה נוקש בלשונו להסביר למה אתם מוכרים על זה, כי אני אמרתי, הפיל את זה עליי, אני הייתי בחדר שם, שמעתי אותו. ועוד לא יודעים בדיוק להסביר מה קרה. טוב, אבל אם אנחנו ככה נרים את הרוח ואת האמונה במדינתנו, בגאולתנו, ובעמנו, ובארצנו, ובממשלתנו, ובכל הדברים הטובים שיש היום, בכל זאת, למרות כל הצעדים, מקווה שנוכל לבנות משהו. טוב, תחיל תהיו. תודה רבה.